שלום לכולם, וברוכים הבאים לחושבים טוב. כאן איתכם יהודית כץ בפודקאסט על איך אפשר לחיות טוב יותר. והיום אנחנו צוללים לתוך אומנות החיים. לחיות זה באמת סוג של אומנות, אין הרבה תשובות נכונות, יש הרבה מאוד דברים לאזן ביניהם, יש הרבה מאוד דעות לשמוע והרבה מאוד ניסויים לעשות, ובסוף בשביל להגיד, וואלה, אני חי או חיה טוב, באמת נדרשת איזושהי אומנות. ובשביל לצלול לתוך האומנות הזאת, הזמנתי לכאן היום אורח שמלא מלא 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 זמן, אתם אומרים, מתי שוב חיים שפירא מגיע לפודקאסט? מאז פרק 43, מתי שוב חיים שפירא מגיע? אז חיים שפירא, ברוך הבא.
היי, תודה רבה, תודה רבה. אני מבין שאנחנו עכשיו בפרק
3043. אנחנו בעתיד, אנחנו בעתיד פה.
בעתיד, כן. נו, אז שמח להיות כאן. מקווה שכולם ייהנו.
כולם ייהנו, אנחנו כבר בטוחים בזה.
לא הייתי מזמן, כן.
אבל לא היית מזמן, אבל הפרק איתך היה אחד הפרקים הכי הכי אהובים, אז רק חשוב להשתדע, כי זה כיף לשמוע. ואם במקרה עוד לא שמעתם, אז דוקטור חיים שפירא, אתה סופר ופילוסוף ומרצה בינלאומי, יש לך דוקטורט גם במתמטיקה וגם בדוקטורט בהוראת המדעים, וחוץ מזה אתה גם פסנתרן.
פסנתרן.
כן, וכשנכנסת אליי הביתה... האמת,
רוב הזמן אני פסנתרן בבית.
נכנסת אליי הביתה לפני רבע שעה, והתחלנו מלנגן על הפסנתר, כלומר, אתה ניגנת על הפסנתר, ואני פשוט התפעלתי.
כל פעם כשאני רואה פסנתר, אני מציק לו. אני לא יכול לעבור ליד פסנתר בלי להציק לו. אני רואה פסנתר, אני מנגן. פסנתר מכוון, לא מכוון, טוב. רואה פסנתר מנגן, כן? זה פבלובי כזה, כן.
זה נראה לי המדד לכמה אתה אוהב לנגן.
מאוד, כן.
אז תספר לי, מה זה אומנות החיים בשבילך?
אז זהו, אני קודם כל כתבתי את הספר הזה ברשימות על אומנות החיים מסיבה מאוד מעניינת. והיא, אם אני מחפש בחנות ספר, שאני לא מוצא כזה. אני חיפשתי ספר שמה יהיה בו? שילוב של פיקשן ונון פיקשן, כן? גם עיון וגם ספרות, ציפורת, שיהיה גם מערב, גם מזרח, גם אומנות, גם מוזיקה, ציירים, סרטים, סדרות, ולא מצאתי. אז אמרתי, אני יודע מה אני אעשה? אין ברירה. אני אכתוב אחד כזה, ואחרי זה גם אקרא. ובאמת כתבתי את הספר, שבתחילת הספר לקחתי אישה יפנית מהממת, אני מאוהב בה, למרות שהיא חייתה בערך בשנת 1000, יש לנו פער גילאים לא מקובל אפילו בימינו, אז היא כתבה פעם ספר שנקרא ספר הקרית, The Pillow Book, והיא פשוט כתבה על כל הדברים שמרגשים אותה, שיפים לה, שמעציבים אותה, שמעצבנים אותה, וזה ספר נפלא, אבל מה שבאמת הכי הפליא אותי אצלה, שהכל הפליא אותה, והכי הפליא אותה, שזה לא מפליא את כולנו. כלומר, היא יכלה סתם להסתכל, לא יודע מה, על ספר חדש, על מניפה סינית מקושטת שהיא קיבלה, עלי עשב, עגלה של תינוק, והכל היה מפליא אותה. הכל היה נפלא בעיניה, ואז פתאום הבנתי, וואו, זו נפש תאומה שלי, כי אותי מפליא גם הכל. זה דרך אגב, כנראה לא במקרה הכל, כי אלברט איינשטיין אמר, יש רק שתי אופציות לחיות את החיים, או הכל מפליא אותך, או שום דבר לא מפליא אותך, ואז הוא גם הוסיף שאם שום דבר לא מפליא אותך, אז אני קראתי את זה באנגלית, אז כתוב שם, as good as dead. הוא אומר, באדם שלא מפליא אותו, כלום, החיים זה דבר נפלא, מרתק, הכל, סתם זה שאנחנו יכולים לשבת, לדבר אחד עם השני, מפליא, והאישה היפנית הזו, הכל מפליא אותה, ויש לה גם רגש לגבי כל דבר, אם זה לא מפליא, זה מעציב אותה, יש לה גם כל מיני רשימות, הדברים הכי נדירים בעולם, אגב, הדבר הכי נדיר בעולם לדעתה, לא תאמיני מהו, זה מישהו שמשבח את חתנו. היא אמרה שיותר מפליא מזה, אין, רוצה לדעת מה המקום השני, לפני זה, זה מהמם גם, חברות אמת בין שתי נשים. אבל היא נורא, היא גם מצחיקה אותי, גם מלמדת אותי דברים, ובאמת הספר שלי זה סוג של ספר קרית שלי. כל הדברים שמרתקים אותי, מעניינים אותי, אין כותב.
כן, אצלי זה הבת שלי שמלמדת אותי הרבה על פליאה. אני לא מזמן הלכתי איתה ברחוב, ופשוט עברנו ברחוב, שאנחנו הולכות בו כל יום, הרי כן. הכל רגיל, והיא הצביעה על איזה עץ ואמרה לי, אמא, היא בת 2.5, אמא, ראית אותו? יש פה פרחים ורודים!
לא, או, שימי לב, היא כבר בכיוון הנכון.
כן, ואני כזה, כן, נכון, פרחים ורודים, היא כזה, אני אוהבת פרחים ורודים, זה משמח אותי. ואני כזה, וואי, איזה כיף לשמוע את זה, ואיך אנחנו מתחילים שאנחנו נולדים עם זה, ואולי אנחנו קצת מאבדים את זה לאורך החיים שלנו.
את אפילו לא מתפרצת לדלת פתוחה, אלא זה מין ארמון פתוח לרווחה, אני מזמין אותך לבוא לשם, כי זה כל כך נכון. ללאה גולדברג אפילו יש מאמר על זה, הוא נקרא האומץ לחולין, אם אני לא טועה. היא מסבירה שם בדיוק את ההבדל בין תודעת ילד לתודעת מבוגר שלא הצליח להישאר קצת ילד. מה באמת יפה אצל ילדים, ולי כבר לא ילדים, אני נורא זקן, לא יודע אם שומעים בקול שלי, ואני כבר 61, זה מטורף. האמת היא, זה שאנחנו בכלל חיים, זה מפליא. איך? או זה שאני זה אני. יש אחד המקצועות שאני מלמד במתמטיקה, או פעם הייתי מלמד, זה תורת ההסתברות. אז הנה אני מגלה לך סוד. הסיכוי שלך להיוולד היה אפס. שום סיכוי, בדיוק בזמן הזה, הזירון הזה, הביצית הזו, הזמן, שום סיכוי, זה סיכוי אחד ל-400 טריליון, תלוי איך אתה מחשב את זה, זה משהו, כלומר שום סיכוי, את נס. את ממש נס מעליך על שתיים, לא היית אמורה להיות פה, אם אני אחמיא לעצמי, וואלה, גם אני, ובאופן מפתיע גם כל המאזינים, כן, שמקשיבים לנו עכשיו, הם נס, הם לא היו אמורים להיוולד.
אני לפעמים
חושבת
על זה, אתה יודע? לפעמים אני באמת אמרת, וואי, יש מצב שלא הייתי נולדת, וזה די המצב ההגיוני יותר.
ברור, כל הסיכויים היו נגד זה, כל הסיכויים. אני לא יודע איך נפגשו ההורים שלך, אבל יש הרבה אנשים שכשהם בודקים מה ההסתברות שההורים סתם היו נפגשים, אז והיא עוד לפני זה, זה אפס. אני למשל פגשתי את אשתי, לא יודע, סתם בטעות, אחרי הצבא, בחופשת שחרור, חיפשתי עבודה, אמרתי, וואלה, אני יודע לנגן קצת פסנתר, עבדתי באיזה מלון, היא הייתה סטודנטית, נכנסה בדיוק ללובי ששם ניגנתי, רצה הגורל, ניגנתי Old and Wise של אלן פרסן פרוג'קט, היא ניגשה אליה, אמרה לי, וואו, אתה מנגן ממש יפה, מאז אנחנו 40 שנה יחד. עכשיו, למה זה מפליא? מספיק וככה יש ילדים ונכדים והכל שהם כולם במקרה. כי אם היא הייתה נכנסת למלון אחר, או שאני הייתי מוצא עבודה במלון אחר, כל זה לא היה קורה. אגב, כל מי שמאזין לנו מוזמן לבדוק איך הם נפגשו, איך ההורים נפגשו. אני מבטיח לכולם שתראו שלא היה בגדול שום סיכוי שזה באמת יקרה. אבל ילדים, אם נחזור אליהם, ילדים זה מדהים. בגלל זה אני מציע איפשהו פה בספר שלי, ברשימות על אומנות החיים, לדבר עם ילד בן 5, או אפילו 7 עדיין אפשר. זה מדהים, זה שיחה שנהנה ממנה מאוד. כי מה יפה באמת אצל ילדים? בדיוק מה שאת אמרת. וואו, יש פרחים, וואו, יש זה, תראי, תראי, נמלה, כן? הנכדה שלי אוספת נמלים, אני לא יודע למה, מביאה לי אותם, שמה לה, אומרת, סבא, תראה איזה, מי רוצה אותם בכלל? אבל אני לא מספר לה, כן, זה לא. אנחנו, מרוב שאנחנו רגילים להכל, איבדנו את תודעת הפליאה, ובדיוק לאה גולדברג קוראת לזה, תודעת חולין. אני חושב, הדוגמה הכי מדהימה לתודעת חולין העצובה, שאגב, עושה דור שלם פה אנשים לא כל כך מאושרים, זה סרטון יוטיוב של לואי סי קיי. לא יודע אם יצא לך לראות אותו, זה סרטון שנקרא Everything is amazing, nobody is happy.
כן.
עכשיו סרטון קצר, כן כלום, אבל הוא מעביר רעיון מאוד עמוק. הוא נותן דוגמת טיסה. הוא אומר, יושבים אנשים במטוס, שזה כיסא באוויר בגובה של שד יודע כמה קילומטרים, שאף במהירות של 1,000 קילומטר לשעה, ומה האנשים במקום כל הטיסה לשבת להתפעל להגיד, אני לא מאמין, לא מאמין איזה נס, אומרים האוכל באלל לא טעים להם, לא יודע על איטליה שוב פעם הכרה, איזה הכרה? זה שהדבר הזה אמרי לשמיים, זה הנס. ואנחנו לא חשים שום רגש של פליאה, לעומת ילד שמפליא אותו לשחק עם חיפושית, לקפוץ בשלולית, או מה שאת רוצה. זה מדהים איך באמת במרוצת הזמן אנחנו הולכים ומאבדים את היכולת הנפלאה הזאת.
כן, כן, אתה יודע, יש משהו שלפעמים מחבר אותי בחזרה לפליאה הזאת, כשאני ממש מסתכלת על תחנות חיי, ואני רואה כמה הכל אקראי, אוקיי? אני אפילו מסתכלת נגיד על ההיכרות שלי, את הבן זוג שלי. הכרתי אותו כי עשיתי שנת שירות בחול באותה תקופה. החלתי לא לעשות את השנת שירות הזאת. היו עוד מיליון דברים אחרים שהתלבטתי אם לעשות. אחרי זה נהיינו ביחד, עשינו ילדים, באמת עשינו אותם ביום מסוים שגרמו לילדים האלה, נכון? ולא לילדים אחרים.
וגם חשוב איזה זירון ניצח בתחרות, את יודעת, יש להם שם תחרות גדולה.
אין לי מושג. ואנשים שפגשתי, ואיכשהו התחלנו לעשות ביחד משהו, וזה שינה לי את החיים, והכל מרגיש לי כל כך אקראי כשאני חושבת על זה. זה מרגיש לי כאילו בנקישת אצבע יכלו להיות לי פשוט חיים אחרים לגמרי, בכל כך הרבה מובנים, באהבה, מקצועות, ילדים, חיים, איפה אני גרה, כמה כסף יש לי, מי החברים, הכל יכל להיות שונה. וכשאני רגע מסתכלת על זה, אני אומרת, בונה, איזה, אני לא יודעת אפילו איזה מילה לשים על זה, נראה לי שפליאה זה המילה, אבל משהו בין הזיה להפתעה, לאושר, לסקרנות, אין לי מושג, זה מערב בתוכו הרבה.
כל מסלול שאנחנו בוחרים, אנחנו בוחרים חיים אחרים. ודרך אגב, לפעמים זה מלחיץ, כי אתה אומר, החלטה שנראית קטנה, למשל, באיזה מלון לעבוד? דיפלומט, קרלטון, אילטון, לאן, איפה אני אלך לנגן? בסדר, עכשיו, נכון, זה לא נשמע חשוב, כן. אבל כל מלון אחר שהייתי בוחר, חוץ מזה שבחרתי בו, לא הייתי היום עם אשתי. איזו מסכנה היה, אני חושב עליה, ניחה אני, אבל אשתי הייתה היום עם איזה אידיוט. החלטה כאילו מקרית קטנה, זה משגע, נכון, כל הדברים האלה?
אבל אתה יודע לאן זה לוקח אותי? זה לוקח אותי, אם אני מסתכלת אחורה, ואני מבינה איך כל דבר קטן השפיע על הרבה דברים גדולים, אז אני גם מסתכלת קדימה, ואני אומרת איך כל שינוי במסלול יכול להוביל למשהו אחר לגמרי. והרבה פעמים אנחנו חיים את החיים שלנו בתוך איזו תחושה של אינרציה כזאת, של כזה, אה, זה החיים שלי, זה עבודה שלי, זה עבודה שלי, כל כזה מרגיש אותו דבר. ומשהו בלהסתכל אחורה על התופעה הזאת עוזר לי גם להגיד, רגע, אני יכולה גם לשנות את זה, וליצור משהו אחר שישפיע על כל התמונה. ויש כזה מטאפורה שלמדתי לא מזמן של live players ו-dead players. שמעת על זה?
לא מכיר, לא.
של, קוראים לו סמו בורג'ה, או בורחה, אני לא,
גם את השם לא שמעתי.
לא בטוחה אם אני הוגה את השם שלו נכון. אבל בגדול הוא מדבר יותר על חברות מאשר על אנשים, אבל אני חושבת שזה תקף גם לאנשים. הוא אומר, a live player בשחקן חי, הוא שחקן שכל הזמן עושה מהלכים חדשים ומתחדש. אם מישהו, yeah. נגיד, עשה משהו ממש טוב, נגיד שלא יודעת, יצרתי פודקאסט שהולך בסדר, אבל אני עושה כל הזמן את אותו דבר, אני לא live player, אוקיי? live player זה מישהו שכל הזמן מתחדש. dead player זה מישהו שהוא לא יכול בעצם לשנות את עצמו. הוא לא יכול לעשות מהלכים חדשים. sooner or later הוא הולך להפסיד. אז אם זה בעולם העסקי, נורא קל להבין את זה. חברה שהיא live player, כל הזמן מביאה מהלכים חדשים, מבינה מה קורה בשוק, מחדשת את עצמה. חברה שהייתה יכולה להיות מאוד מצליחה ומאוד חזקה ומאוד טובה, אם היא כל הזמן עושה אותו דבר, מאוד מהר הולכים להפיל אותה, ולא יהיה לה אפילו את הכלים להפוך להיות שוב רלוונטית, כי אין לה מנגנונים של התחדשות. ואני, המקום הזה של הפנייה מחזיר אותי לזה, למקום הזה של איך זה קשור לחדש, איך זה קשור ליכולת שלי לחדש, ולא למות בתוך החיים שלי.
וואו, אני, יש לי איזה 17,491 נקודות חיבור למה שאמרת עכשיו.
אוקיי, נתחיל מהנקודה 17,005.
ואני אסתפק ב-2-3, כן, בדיוק, כן, או משהו כזה. קודם כל, יש את זה באליס בארץ הפלאות. באליס בארץ הפלאות יש הכל.
כבר היה הכל, זה התנ"ך.
היה הכל, בדיוק. אבל יש שם שיחה בין המלכה לאליס, והמלכה אומרת לאליס שכדי להישאר במקום חייבים לרוץ במלוא הכוח. עכשיו זה משפט מדהים.
וואו.
להישאר במקום אתה חייב לרוץ הכי מהר שאתה יכול. עכשיו זה נכון למיליון ואחד תחומים. אתך דוגמה אהבה. למה אהבה זה דבר חשוב? מה לעשות? הכי חשוב אולי. הייתי פעם באיזה, לא יודע, במין מסיבה כזו עם אשתי, והייתה שם אשת עסקים מאוד מאוד מצליחה. ואז היא אמרה את המשפט הבא, כדי שהעסק יצליח, הוא חייב לגדול. כלומר, היא אומרת, אם העסק לא מתפתח וגדל, אז הוא הולך. לא, הוא הולך לפשוט רגל כמעט בוודאות. אבל מה אמרתי לה? אמרתי לה, תקשיבי, הבאת לי רעיון מדהים על אהבה. היא אומרת, איך זה קשור? היא אומרת, הנה, אני אגיד לך איך זה קשור. אהבה שאינה הולכת וגדלה, היא הולכת. כלומר, אם אתה לא משקיע באהבה, ואם אהבה במרוצת השנים לא הופכת להיות גדולה יותר, אתה לא יכול לשמור על אהבה באותו מקום, כי זה גם לא נשאר שם. ההתלהבות של 4, 5, 6, 10 שנים ראשונות, זה עובר. ואז או שמתפתחת אהבה גדולה יותר, שאגב היא לא חייבת לגדול יום-יום, היא יכלה לגדול חודש ואז איזה יום קצת יורד, את יודעת, לכל זוג יש את ה-ups and downs, זה ברור וזה, אבל הכיוון הכללי הוא למעלה. אהבה, אתה חייב להשקיע. להשקיע, כי לי לפעמים אנשים אומרים, על מה אתה מדבר? אני אוהב את אשתי, אוהבת אותי, אני אומר מצוין. ותשקיע, כי אין קו ישר לזה, היא חייבת לגדול ממש כמו עסק, כן? אתה לא יכול להגיד עכשיו לעסק, פייסבוק, נעצור ב2 מיליון משתמשים, וזהו. לא, אתה תישאר שם, זה יקרוס, זה לא יעבוד. וכאן בדיוק יש את ההבדל הגדול בין אהבה שהיא אהבה רומנטית, לאהבה שהייתי קורא לאהבה בוגרת. עכשיו, אני בספר שלי מספר על זה קצת, ומה הרעיון שאני מעביר שם? שרומאו ויוליה זה פרודיה על אהבה. לא רק שזה לא סיפור אהבה, אני לא מצליח להבין איך זה נהיה מודל בעולם המערבי. נכון, אם תשאלי מישהו, מה סיפור אהבה הכי מוכר וזה? אני חושב 90% יגידו לך, רומאו ויוליה. איזו אהבה? יוליה היא בת 14. לא מבינה שום דבר מהחיים שלה. עכשיו, הגיל של רומאו לא מצוין, אבל לא נראה לי שהוא בן 61, כי אז זה מטריד, כן? זה לא... אז זה כנראה לא זה.
אני בכלל לא ידעתי שהיא בת 14, אני מתביישת לומר.
אז רגע, אבל מה שאף אחד לא יודע כמעט, שרומאו בכלל לא אוהב את יוליה. בתחילת המחזה הוא מאוהב ברוזלין. דמות שכולם פספסו כי היא מופיעה שם לרגע, אבל היא הכי חשובה, ושייקספיר לא הכניס אותה סתם. את יודעת, זה כמו שצ'כוב אומר, שאם יש אקדח במערכה הראשונה, הוא יירה בשלישית. נו, שייקספיר לא מביא לנו פרטים מיותרים. מה מסתבר? שבתחילת המחזה רומאו בכלל אוהב את רוזלין, ובדיכאון, הוא גם אומר עליה, אני מתרגם עכשיו את שייקספיר לעברית, שהשמש עולה יום יום כבר אלפי שנים, ובחיים לא ראתה מישהי יפה כמו רוזלין. שום יוליה, איזו יוליה. הוא מאוהב ברוזלין, הוא בדיכאון. החברים שלו, כדי שהוא יהיה פחות בדיכאון, לוקים אותו לנשף, שם הוא פוגש את יוליה. ואז תוך 5 דקות, שימי לב איזה נער, סליחה על הביטוי חרמן ומטומטם, איך הוא משנה את האבות שלו? תוך 5 דקות הוא פוגש בנשף הזה את יוליה, ואז הוא אומר, האם עד עכשיו בכלל אהבתי? השמש עולה בוקר בוקר מיליוני שנים, ובחיים לא ראתה שום דבר יפה, הפעם כמובן מה? כמו יוליה. שהאם הסיפור הזה לא היה טרגי, דרך אגב, על הדרך הוא עורק שני אנשים, הוא מתאבד, היא מתאבד את דברים, שאת יודע מה, איזה שטויות. אז הוא תוך 5 דקות היה עוזב את יוליה, עובר לאילונה, אחרי אילונה לוויולה, אחרי זה לאדריאנה. זה סתם ילד שלא מבין שום דבר, אני זוכר את עצמי בגיל 14, הערכה שלי, הייתי מאוהב ב-80% מבנות הבית ספר. ככה נראה לי, לא יודע. בכיתה בכולן, אני חושב, כן, בבית ספר, 80%. הייתי נכנס לאוטובוס, מתאהב במחצית מהאנשים שיושבות שם. וגם זה רק מטעמי גיל, כלומר, זה לא... זה סתם, זו לא אהבה, זה פרודיה. שלוש שנים מזלזל באהבה רומנטית, זה נורא יפה, זה מצלתיים וזה דפיקות לב חזקות, אבל זה לא זה, יש אהבה בוגרת. אהבה בוגרת, אולי נספר לך בסוף הפודקאסט, מה זאת באמת אהבה על סיפור של ההורים שלי.
נשמור אותו.
שהיו 60 שנה ביחד, אני אספר לך. ושם זו בדיוק אהבה שהלכה וגדלה כל יום. כל יום. אבל אני אדבר על זה, נשמור את זה לסוף. למה זה סיפור שאחריו אני לא יכול לדבר. הוא סיפור שמאוד מרגש אותי.
יישארו עמנו.
אם אני אספר אותו, אם אני אספר אותו עכשיו, אני אלך.
אז אל תלך.
אז זהו.
בבקשה, לקח לנו איזה 5 שנים להיפגש שוב.
כן, כן, בדיוק. אז נשמור אותו לסוף.
אם עוד לא הבנתם שאתם צריכים להישאר עד סוף הפודקאסט.
אין ברירה,
אתם צריכים להישאר עד סוף הפודקאסט. אבל אני, יש משהו שקראתי בספר שלך שמחבר לי בין החלקים שדיברנו עליהם עד עכשיו. כי בעצם אני רגע מחברת אותנו, אנחנו מדברים על אמנות החיים, ובתוך אמנות החיים אנחנו מעלים פה כל מיני היבטים שהם חלק מהאמנות הזאת, נכון? חלק מזה זה הצבע, חלק זה המכחול, חלק זה בונת היצירה.
נכון מאוד, כן.
ומה שלי מאוד מתחבר למה שעלה כאן זה הנושא הזה של הארעיות, של כמה שהכל חולף. ואני חושבת שכשאנחנו לא מבינים שהכל חולף, אז אנחנו גם לא מתפלים, נכון? כי הנה, זה היה פה. זה יהיה פה תמיד, פרחים ורודים, סבבה, עברתי ליד הפרחים הוורודים האלה גם אתמול.
תמיד יהיו.
אבל כן. כשאני רגע רואה איך, וואלה, מחר הפרחים הוורודים האלה אולי לא יהיו פה, כי מחר התחיל הסתיו, והפרחים ינשרו, והעץ יחליף צורה, ואני בכלל אעבור דירה, ומשהו כל הזמן משתנה, זה עוזר לי גם לראות את הדברים אחרת. ובספר שלך אתה כותב, אין מי שלא שמע את האמרה, כי אי אפשר לטבול פעמיים באותו הנהר. שכן, אתה כבר לא אותו אתה, והמים אינם אותם המים. הכל משתנה ללא הרף, ולא משנה כמה חזק תנסה לאחז במשהו, הוא ישתנה לנגד עיניך או יילקח ממך. הכל נושר מבין האצבעות. רגעים של שמחה, של יצירה, של פליאה והתרוממות רוח.
וואו, תקשיבי, זה אחד המשפטים החשובים, אני חושב.
כן.
והרעיון הזה באמת שהכל עובר, אנחנו לא תמיד מודעים בו. באנגלית יש מילה, שאו שאני לא יודע עברית מספיק טוב, או שאין לה פשוט תרגום.
איזו מילה?
Dying. I'm dying. פעם שאלו את כריסטופר היצ'נס, הוא היה חולה בסרטן, שאלו אותו איך הוא מרגיש. ואז הוא ענה, I'm dying. ואז הוא אמר למראיין, זה ששאל אותו, אומר, גם אתה dying. הוא אומר, כולנו, כולנו גוססים באיזה מובן שאנחנו מתים כל יום. כלומר, האירוע הגדול של המוות יש לו יום מאוד מאוד ספציפי, אבל כל יום, כל רגע, אתה מת קצת. עמוס עוז, צריך להגיד פתאום זיכרונו לברכה, כן?
כי לא... גם הוא מת.
כי גם הוא מת, היית מאמינה. הוא כתב שכל יום שעובר זה עוד תל, עוד גבעה שהמוות כובש מידינו. עכשיו אני מוסיף על זה, אנחנו משחקים עם המוות מין קרב אגרוף כזה, שהוא יכול למשך הרבה סיבובים, ואפשר גם לקבל נוקאוט בסיבוב הראשון. יכול להיות שחלק מהסיבובים אתה מנצח, בחלק גדול אולי אתה אפילו מאוד נהנה מן הקרב, אבל התוצאה ידועה בסוף. כן, בסוף הקרב המוות יעשה לנו נוקאוט. זהו, זה נגמר.
Game over.
אבל מוות זה גם בדיוק מה שאת אמרת עם השינוי עכשיו. זה לא האירוע הגדול. הנה, הבת שלי, הקטנה, כשהייתה בת 3, היא הייתה ילדה, לא יודע, שמשתעממת בקלות. הייתה מגיעה אליי ב-3 בלילה, מתופפת לי בראש, אומרת, אבא קום משעמם לי. לי דווקא הייתה שינה מאוד טובה עד אז, לא השתעממתי כלל, נהניתי, אבל לא משעמם. עכשיו הילדה הזו איננה. כלומר, היא חיה, היא בריאה, תפו-תפו שתהיה בריאה עד גיל, עד שהיא נהנית מהחיים. אבל זה כבר מישהו אחר. היום יש לה כבר 2 ילדות, שזה איכשהו נכדות שלי. איפה הילדה הזו בת 3? איננה. אבל גם הילדה שהייתה אתמול, היום היא אחרת, היא איננה, אנחנו פשוט לא שמים לב לזה. וואה, הנה הייתה בת 3, ולפני כמה ימים היא חגיגה יום הולדת 29. זה לא אותה ילדה. אני לא מזמן, את יודעת, הייתי תלמיד י"ב. כן, אני, אגב, לא הבנתי איך קרה, שמתלמיד י"ב, תוך יום אחד, נהייתי בן 61.
כולנו מרגישים קצת בני 16 כל הזמן, נכון? זה לא עובר.
לא, תקשיבי, יהודי, אנחנו צריכים להיפגש יותר, כי אנחנו כל כך מסכימים, כן, זה לא...
אני לפעמים רואה ילדות בנות 16 ברחוב, ואני מרגישה שאני באותו גיל.
אני זה קרה יותר מצחיק, חייב לספר לך פדיחה. אני באתי לכיתת מחוננים, אני נכנס לבית הספר, ואני רואה ילדים משחקים בכדור. את יודעת, כדורגל סתם, ואיכשהו הכדור עף אליי. האינסטינקט הראשון שלי, קדימה מצוין, נעשה איזה כדרור, מיד נתפס לי אגב, למה כי מה אני שכחתי? אני לא בן 16, לא 5, אבל זה, הראש באמת לא כל כך קולט את זה. עכשיו, זה שהכל עובר ונעצר, אני רוצה להתחבר לפליאה ולמה שאת אמרת שזה עוזר לחוש. אז אוקיי, הכל הולך ונעלם. עכשיו, לפעמים אתה שומע 2 הצעות אידיוטיות, את יודעת, לפעמים ממוטיבשנל ספיקרס, אני שומע אחת מהן, תחיה כאילו אין מחר. טוב, זו עצה נוראית. כי אם אין מחר, אני אקח את כל כספי היום, הוציא מהבנק, את יודעת את כל הדברים והכל, אני לא אספר לך מה אני אעשה עם זה, כי מקשיבים לנו האנשים וזה. בקיצור, נו ומה, ואז אני קם למחרת, כי דווקא סיכוי מצוין שיהיה גם יום המחרת, כן? מה זה? תחיה כאילו אין, אז זה טיפשי. מצד שני, לחיות כאילו שאתה לא מת אף פעם, כי המון אנשים מתכחשים לזה. יש קטע מדהים באמותו של איוון איליץ', שאיוון איליץ', אני, אצלו זה גאיוס, אבל זה דמות לא מוכרת פה, נחליף אותו בסוקרטס. מה הוא קורא? הוא נזכר שבשיעורי לוגיקה הוא למד פעם משפט כזה. כל בני אדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, לכן מה המסקנה? שסוקרטס הוא בן תמותה. נזכר, הוא למד את זה פעם בשיעור לוגיקה. ואז הוא אומר, אם במקום סוקרטס נשים כל שם אחר, כל בני אדם הם בני תמותה, יוסי הוא בן אדם, לכן יוסי הוא בן תמותה. הוא אומר, גם זורם לו. אבל אם הוא שם את עצמו, איוון איליץ', הוא אומר, כל בני אדם הם בני תמותה, איוון איליץ' הוא בן אדם, לכן, הוא אומר, לא אומר לי כלום. לא מבין, הפעם הוא לא מבין את המסקנה מה זה אומר. כלומר, קשה מאוד לבן אדם, את יודעת להבין, לא, כן, גם אני לא אהיה פה יום אחד. כן,
אתה
לא...
יודע שיש על זה מחקר, שמעולם מדעי המוח בדיוק על זה, מחקר,
ספרי.
הוא בדיוק מה שהוא אומר, רק במחקר. דוקטור למדעי המוח באוניברסיטת בר אילן, קוראים לו דור זיידרמן, והוא פרסם מאמר בעיתון מדעי שנקרא Neuro Image, שבעצם הוא בחן מה קורה לנו במוח בזמן שאנחנו מסתכלים על רעיון המוות. עכשיו, מה שהוא עשה, הוא הראה לאנשים תמונות, תמונה של חבר שלהם חיים, תמונה של חברה שלהם יהודית, תמונה של חבר שלהם של החתול שלהם, ומדי פעם הופיעו ליד זה מילים, חלק מהמילים היו ניטרליות, מיקרופון, שפה, וחלק היה כזה מוות, קבר, מחלה, סוף, דברים כאלה. כשהמילים האלה הופיעו לצד דמות אחרת, פעילות מסוימת במוח. אז לרגעים הוא החליף את התמונה בתמונה של הבן אדם. אז אני שוכבת שם בתוך המגנט, מסתכלים על הפעילות המוחית שלי, ופתאום לרגע אחד זה הופך מקבר ושמוליק לקבר ויודית. באותו רגע פעילות מוחית אחרת לגמרי, ומיד אחר כך הדחקה וניתוק. אוקיי? אנחנו מצליחים לחוות את זה לרגע אחד, כי יש לנו מנגנון מובנה בתוכנו שמכחיש את המוות. אוקיי? אנשים...
מדהים.
בתיאוריה אני יודעת שאני אמות, אבל בפועל...
שום דבר.
לי זה לא יקרה. אגב, נכון? אני לא זאת שאמות בתאונת דרכים.
את מבינה את גאונותו של
טולסטוי? אני לא
זאת שידרסו אותה. ברור שלא.
לי לא זה לא יקרה. זה קורה לאנשים
אחרים. אני חייב לספר לך יותר מזה. הייתי במלחמת שלום הגליל.
כן.
כן, לא קראנו לזה מלחמת לבנון הראשונה, כי לא ידענו שנפתחת סדרה. ואתה רואה, אתה רואה שאנשים נהרגים לידך. עכשיו, את לא תאמיני לי. זה לא עשה עליי שום רושם לגביי. כלומר, זה צער גדול, נהרג באדם שאתה, היית איתו בקורס מקים, לא יודע, זה נורא. אבל זה לא עשה לי שום קשר שזה איכשהו קשור בי. ואז כשהתבגרתי, מה לעשות, אספתי שנים, הייתי בא למילואים עכשיו, זה לא מלחמת לבנון, זה לא כלום, ירו עליי מרוגטקה, לא יודע, אינטיפאדה הראשונה, באמת לא דברים שאמורים, זה היה מפחיד אותי עד מוות. למה מפחיד אותי עד מוות? כי פתאום הבנתי שאני ומוות כן קשורים. יש איזשהו גיל כנראה, שופנאור אומר את זה שכשאתה צעיר, אז אתה יודע שיש מוות, אבל הוא נמצא באיזשהו מקום בלתי נראה, אתה לא רואה אותו ולכן זה לא הכי מעניין אותך, אבל יש גיל כלשהו שפתאום אתה ממש רואה אותו וקולט שאתה באמת יכול למות, ואז הכל נראה לך אחרת, ושום דבר הוא לא מובן מאליו, ובגלל זה אני גם, אני אומר, אני לא רוצה את הקיצוניות שבו נחיה כאילו נמות מחר, טיפשות, בוא נחיה כך כאילו שנחיה לנצח, טיפשות, אלא משהו אחר. כל רגע שעובר, הוא באמת לא יחזור, כלומר, לא יחזור, ולכן יש להעריך אותו, וגם נורא נורא לנסות לא לחיות סתם. אני כתבתי באחד הספרים שלי, לא זוכר באיזה, שזה שמישהו מת, זה עדיין לא מוכיח שהוא חי אי פעם, את יודעת, זה רק ציטוט של עובדה.
זהו, אני רוצה להקריא קטע מהספר שלך בהקשר הזה. אז זה הולך ככה. רק דבר אחד חשוב. אם היו לך חיים לפני המוות, זה שמישהו מת לא בהכרח מוכיח שהוא חי אי פעם. אל תיתן לרגעי המוות להיכנס לתוך חייך. אסור למות לפני המוות. אם חיית כל יום ויום עד יום מותך, או אז חיית חיים ארוכים דיים.
איזה מדהים ששילבת את הקטע הזה עכשיו, את רואה, בגלל זה אני אבוא אלייך עוד פעם.
כבר יש לי כמה טריקים להביא אותך, הכל רשום לי בפנקס הסודי.
אז כן. היום אחד באיזו הרצאה, ביקשתי שמהקהל יזריקו לי, כמה ימים יש בחייו של אדם, תינוק, שנולד ברגע זה, והחיה עד גיל 100. אבל צעקתי להם שלא יעשו את החישוב, כי החישוב הוא מאוד קל. אמרתי, נו, זריקו מהר, מהר, מהר. היה לי מישהו שזרק מיליון, והיה אחד שזרק מיליארד.
וואו.
עכשיו בואו נחשב כמה יש באמת, ואני אפחיד גם אותך נראה לי.
אני מכירה את החישוב, אני השתמשתי
בו. מפחיד, נכון?
כן, כן.
36,500, כן? שזה בטח האנשים כבר חישבו, זה 365 כפול 100, זה כלום.
100 במקרה טוב.
בדיוק, קודם כל אני בן 61, זה אומר איזה 30,000, זה אומר כבר נותר ל-14, 13,000.
כן.
עכשיו, מי אמר שאני אחיה עד גיל 100? כמו שאמרת, אופה, ירדנו ל-10,000, ל-9,000, חלק מהימים זה ימים שתיים קטטר, מקל הליכה, תפו תפו שלא נדע, אני מקווה שום דבר כזה, את יודעת. נותר 7,000 ימים? זה מטורף. ברגע שהסברתי לקהל שלי שמה שנותר להם זה 7,000 ימים, ומה שהם עושים בזמן הזה, הם גולשים בכל הרשתות החברתיות, וממלאים באמת את זמנם הכל יקר בשיחה, אבל זה לרוב דברי טמטום, הם נבהלו נורא. כלומר, אתה לא צריך לחיות, שוב פעם חוזר, כאילו שנמות מחר, כמו שאמרתי, שטויות, אבל תזכור, אין לנו מיליארד ימים. אם באמת הייתי חי מיליארד ימים, עכשיו אחרי הפודקאסט איתך, הייתי נכנס בודק את כל הטוסטים וסושים ודברים שאנשים העלו ברשתות, והנה איז שרה עם ויטני יוסטון, ויש אנשים שכל הזמן שם.
כן.
ואז מה קורה הרבה פעמים? כשאתה מגיע לסוף החיים, אתה מבין גם שאולי לא חיית כל כך נכון, וגם אתה נורא מצטער על הזמן, על הבזבוז הזה, כן, שלא עשית מה שהיית אמור לעשות. עכשיו שוב פעם, בהרבה מקרים, לא כי החיים הם כל כך קצרים, אלא פשוט כי עשית איתם דברים שחבל, כן.
כן. אתה יודע, אני בשנים האחרונות עסוקה ברעיון של המוות, ואני מרגישה שזה עיסוק טוב. כלומר, זה לא בא לי ממקום חרדתי. זה לא בא לי ממקום שאני נמצאת באיזה פחד למות כל רגע, אלא זה בא לי ממקום שאני כזה אומרת, וואלה, אני באמת יכולה למות בכל יום. קורה? כן, אני אגיד, זה קרה לאנשים אחרים.
קרה לרבים, רבים וטובים.
קרה לרבים, יקרה בסוף גם לי, אבל הנקודה שבה היא הסוף, אני לא יודעת מתי הוא. ויש משהו בהבנה הזאת שאני מאוד מחבבת. כלומר, משהו בזה גורם לי להיות מאוד חדה. כי כשאנחנו שואלים איך היית רוצה למות, אנחנו גם שואלים איך היית רוצה לחיות. וכשאנחנו שואלים, נגיד, ראיתי הרצאה של אסתר פרל, פסיכולוגית, מהממת, מלא נקודות למחשבה, היא מדברת הרבה על הנושאים האלה שהם טבו, סקס, כסף, מוות.
כל מה שמעניין.
כן, והיא אומרת, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, לעשות עם עצמנו תרגיל, שאומר, כשאני חושבת על המוות, אני חושבת על קו, תשלים, ואני מרגישה קו, תשלימו.
תשלים.
והרבה פעמים התרגיל הזה יכול להבהיר לנו משהו מאוד חשוב על איך שאנחנו חיים. אז אם למשל אני חושבת על המוות ואני מרגישה אפילו הקלה, אני אומרת, אוקיי, סוף סוף אני פותר מהדבר הזה, אז אולי יש משהו ריקני בחיים שאני חיה היום. או אם אני חושבת על המוות ואני מרגישה עצב, אז אולי זה דווקא אומר לי שאני מאוד אוהבת את החיים שיש לי כרגע ואני מפחדת לאבד אותם. ואם אני חושבת על המוות ואני מרגישה חוסר ודאות, אולי יש לי איזה צורך בשליטה. כלומר, יש שם משהו שהקשר שלי עם המוות מלמד אותי הרבה על החיים. ויש לא מעט פילוסופיות שבהם מדברים על זה, נגיד בפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, אומרים, הקשר עם המוות, זה המקום שבו אנחנו חיים חיים אותנטיים. אם אני לא מסתכלת איך אני מתה, אני גם לא יודעת איך אני חיה. זה אחד משלים את השני.
מוות באופן פרדוקסלי נותן משמעות לחיים. אבל, מה שאת אמרת קודם, אז תראי, את בחברה מאוד טובה. חשב לפנייך טולסטוי? הנה, הוא מופיע פעם שנייה או שלישית היום. עכשיו מה? טולסטוי מצא קריטריון לחיים שאתה חי אותם נכון. זה קריטריון שהוא נשמע פשוט בשמיעה ראשונה, וכשאתה חי הרבה שנים אתה מבין עד כמה הוא מדהים. שימי לב מהו. אם אתה לא מפחד מן המוות, וגם לא רוצה אותו, אתה חי חיים נכונים. עכשיו, למה זה קריטריון מדהים? כי כמו שאמרת קודם, אם אתה רוצה, אתה אומר, וואלה, לא אכפת לי שאני אמות מחר. וואי וואי, משהו בחיים שלך לא בסדר, כן. זה לא, מאוד לא בסדר. הוא אומר, אבל גם הפוך. אם אתה נורא מפחד למות, גם זה לא בסדר. אם אתה הגעת לאיזושהי השלמה, אוקיי, יש מוות, לא רוצה למות, ממש לא רוצה למות, וגם לא מפחד אם זה יקרה, סימנו שאתה חי פשוט חיים נכונים. אבל הקשר בין חיים למוות הוא בכלל, אין קשר יותר עדוק מזה. זה בגדול בכלל היה אמור להיות אירוע שמבטל את הכל. למה? הרי מה זה מוות? כל יום שעובר, התקרבנו עוד יום לברור למה. כן, זה כאילו, כתב את זה אחד הפילוסופים שאני כבר לא זוכר את שמו, אבל הוא מתאר את החיים שלנו כך. הוא אומר כאילו, אתה הולך על קרקע, אבל כל מקום שדרכת בו נעלם. באמת, זה קצת דומה אפילו לעמוס עוז, נכון? זה יפה, זה כאילו נעלם.
כמו משחק מחשב כזה.
בדיוק, ואתה חייב להמשיך הלאה. עכשיו, מה הבעיה בלהמשיך הלאה? אתה יודע מה מחכה לך שם? תהום. אומר אותו הפילוסוף שאני מתנצל בפניו ששכחתי את שמו, אומר, הדבר ההגיוני לעשות זה לחזור לאחור. יש בעיה, האדמה שהייתה שם כבר אינה קיימת. אז לאן אתה הולך? זה מפחיד. לא, תחשבי פעם, זה סופר שאני דווקא כן זוכר את שמו, רוזנוב. יום אחד הוא הסתכל, כמו שיש לך פה חלון על תל אביב, אז היה לו חלון על סנט פטרסבורג, על נפסקי פרוספקט, כן, שדרות נפסקי, והוא פתאום הסתכל, וקפצה לו לראש מחשבה שהיא הכי טריוויאלית, וגם הכי לא בעת ובעונה אחת, מה הוא אמר לעצמו? כל האנשים שעכשיו מטיילים בשדרות נפסקי, הולכים למות. כולם, הם, הילדים, הבני, בנות, זוג, ההורים, כולם הולכים למות. ופתאום זה כל כך זעזע אותו. עכשיו, כולנו מבינים את זה כמו שדיברנו קודם, כן, שכלית.
על אחרים, על אחרים.
שכלית, כן. אבל גם על אחרים. אבל גם על אחרים זה איכשהו, נראה לך, לא יודע, באמת כל מי שפה עכשיו מסתובב, לא יודע, שנקין, מה שקרוב פה, לא יודע, נמצא, כן, כולם ימותו.
אתה יודע, היום הבאתי את הבן שלי לגן, והיום זה היום האחרון שלו בגן. וזה בעצם הבוקר האחרון שהבאתי אותו למקום הזה, שהוא הלך אליו במשך שנתיים. ויש ביום הזה משהו שהוא רגע של מוות. כי אני לא אבוא יותר למבנה הזה, למקום הזה, לאנשים האלה, שבאתי אליהם כל יום. זה היה הדבר הכי מובן מאליו, הכי שגרה. אני באה בבוקר, אני הולכת ברחוב הזה, אני מורידה אותו שם, אז אני הולכת לגן של הבת שלי, ואני לא אהיה שם יותר. והוא לא יהיה שם יותר, כן, עזוב אותי. הוא לא יהיה שם יותר, כי הוא הולך לכיתה א'. והיה לי ממש קשה, כלומר, כזה, הבאתי אותו לשער ואמרתי לו, אני יכולה ללוות אותך היום? הוא כבר לא מסכים לי ללוות אותו פנימה, כי הוא ילד גדול, בן 6, הוא לא נותן לי יותר להיכנס לגן. אז אמרתי לו, זו פעם האחרונה שלנו פה היום, אני יכולה ללוות אותך? אז הוא אמר לי, לא, אני לא יכולה ללוות אותי, ואני רוצה להיכנס לבד, ולא ליוויתי אותו. והיה שם משהו שאמרתי, אוקיי, הנה, כבר, זה כבר נגמר קודם, ורק עכשיו אני כאילו מבינה את זה, נכון? רק עכשיו אני באמת אומרת, לא תהיה לי יותר הזדמנות להיכנס למבנה הזה. סתם, זה כאילו משהו קטן, אבל זה...
לא, זה לא סתם. תקשיבי, אני כל כך מתחבר למה שאת אומרת, אנחנו צריכים פעם לעשות יחד משהו, כי זה כל כך נכון. אני כל כך חש גם ככה, יש פעם אחרונה שאתה בבית הספר, כתלמיד.
כן.
זהו, בי"ב, לפני מסיבת הסיום, יש את השיעור האחרון. עכשיו, גם אם סנית את בית הספר, אוקיי? שאני מקווה שאצל רוב המאזינים לא זה המצב, עדיין עושה לך משהו בלב, אתה אומר זה שיעור אחרון, בואי נלך לדברים יותר רציניים, מתישהו יש לבן אדם, פעם אחרונה שהוא עושה אהבה, הוא לא יודע, לשמחתו הוא לא יודע מתי זה, אבל ברור שיש פעם אחרונה, נשיקה אחרונה, זהו, יותר לא יקרה, פעם אחרונה שאתה מטייל בערי האלפים, לכל דבר יש פעם אחרונה, לשמחתנו, מה אנחנו לא יודעים, מתי זה? עכשיו, מה זה שאתה לא יודע מתי זה, אז אני מסיק מזה שתי מסקנות. הראשונה, מזל שאנחנו לא יודעים. מצד אחד, אנחנו יודעים שנמות, בגיל מסוים אתה יודע. מצד שני, זה שאנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, אז זה סוג של חיי נצח, זה לא באמת חיי נצח, כי יודעים שזה לא יקרה, אבל מזל גדול שאתה לא יודע. אממה, כמו כל דבר חשוב להגיד, לפעמים או חכם, לפעמים אפילו גם היפוכו, זה דבר גם כן נכון. אני כן רואה כל פעם שיש לי נגיד הרצאה, אני רואה בזה נס. א', לא ברור לי למה באים אנשים. וכל הרצאה שאני בא, לא משנה אם זה באוניברסיטה או הרצאה לקהל הפתוח או לחברת הייטק, לא משנה. אז במיוחד אנשים שקונים כרטיסים, זה עוד יותר מדהים, אני אומר, למה הם באו? וואו, זה נס. אני תמיד לוקח בחשבון שאולי זו הרצאה האחרונה, אפילו פעם אחת הייתי די קרוב לזה, ואז אני מתייחס אליה כנס, אולי זה גם הסוד שאנשים אוהבים את ההרצאות שלי, כי לך בטח יצא לשמוע אותי, אני לא נושם כל ההרצאה. אני יש לי נגיד עכשיו...
גם עכשיו אתה לא מרבה בנשימות.
נכון, בדיוק, שם לב לזה.
נשימות זה מומלץ לחיים, שאתה יודע.
כן, פעם איזה רופא בהרצאה שלי אומר, לא הקשבתי להרצאה שלך, כי חיכיתי מתי תמות. אני שואל אותו, למה חיכית דווקא לזה? כי אומר, לימדו אותי בבית ספר לרפואה, שבאדם שלא נושם מת, אז חיכיתי מתי זה יקרה לך. אז ממש לא נושם מרוב התרגשות, ואז אני רואה אנשים אוהבים, לא לקחת את זה כמובן מאליו. אז אני באמת רואה בזה איזשהו לקח מאוד מאוד חשוב, מזה שבסוף יש סוף. ויש סופים לכל דבר. אתה לא יודע מתי זה יקרה, מתי שהוא בטח הייתה, לא יודע, אולי עוד תהיה, אולי זה לא היה הרצאה האחרונה שעשיתי בחול. אוקיי, אולי לא יהיה יותר, אתה לא יודע, פעם אחרונה שאתה טס לאנשהו פעם. תמיד יש את הפרידות הקטנות האלה, וכל פרידה כזו מכל דבר, ואנחנו כל הזמן נפרדים, כמו שאמרתי, הילדים הקטנים, אתה נפרד מהם יום-יום, כי הם משתנים יום-יום, זה כבר לא הוא. והילדים שיש לך אותו, יהיו בני 20, 30, 40, וזה אנשים אחרים.
אני חושבת שמתחבא משהו קצת פרקטי בתוך מה שאנחנו אומרים, כי אני מנסה לחשוב על הפעמים שבהם יותר, נקרא לזה, ניצלתי את הסוף ואת הפעמים שהוא ברח לי בין האצבעות. והפעמים שבהם הכרזתי על סוף, זה הפעמים שבהם יותר יכלתי ליהנות מהפעם האחרונה.
כן.
ויש פעמים שבהם זה פשוט יותר ברור. נגיד, אני זוכרת שכשהייתי בהיריון פעם ראשונה, אז הבן זוג שלי ואני מיהרנו לנסוע לחופשה האחרונה לפני שאנחנו הורים. כן, לנסוע לחול, כאילו לא נסענו מלא פעמים לפני,
חופשה אחרונה לפני שהורים.
לא ניסע יותר בחיים אחרי, עכשיו פעם אחרונה שאנחנו בחול לפני שאנחנו הורים. ואז ההיריון התקדם עוד, והייתי כזה, טוב, עכשיו זה באמת פעם אחרונה לפני שאני יולדת. ואז התינוק נולד, והיינו כזה, טוב, זה פעם אחרונה לפני שהוא יהיה גדול ויותר קשה. אז אנחנו עשינו מין חופשת לידה כזאת בספרד, היינו שם חודש וחצי עם תינוק בן 6 שבועות, אבל משהו בלקרוא לזה פעם אחרונה, אפשר לנו רגע לשאול, שנייה, מה אנחנו באמת רוצים? מה חשוב לנו? איך עושים את זה? ואני חושבת שבהרבה פעמים, אנחנו לא מצליחים להכריז על פעם אחרונה, אנחנו בעצם לא נפרדים.
כי אנחנו לא יודעים.
כי אנחנו לא יודעים. ואז אנחנו מפספסים את ההזדמנות לחגוג את זה, ולהיות בקשר עם הדבר שהוא חשוב לנו. ועכשיו נגיד, אני, אתה יודע, עכשיו יש לי שני ילדים, אני מאוד רוצה לנסוע לפאפה גינאה החדשה, ואני לא יכולה
כרגע. את בוחרת יעדים כאלה שכולם נוסעים לשם, את יודעת, זה לא...
אני במיינסטרים. אז אני לא יכולה כרגע. עכשיו, אני לא אומרת שאני בחיים לא אוכל, אבל כרגע בפרק זמן הנוכחי בחיים שלי זה לא אפשרי. אני חושבת שאם הייתי משכילה להכריז על התקופה שלפני הילדים בצורה יותר חדה, שזוהי התקופה, אולי הייתי נוסעת לשם. ואני חושבת שזה הדבר הפרקטי שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו, מה כנראה ההזדמנות האחרונה שלי לעשות כרגע? וגם אם זה לא באמת ההזדמנות האחרונה, לא נורא, גם להכריז פעמיים על הזדמנות האחרונה, זה אחלה דבר.
וכרגיל אם אנחנו פרקטי, אז אני האמת היא לא באדם פרקטי.
כרגיל אם אנחנו פרקטי, אהבתי. כל השיחה שלנו פילוסופית, כרגיל אם אנחנו פרקטי.
אבל הנה עצה מדהימה שאני לא מצליח לחיות לפיה, אני מבין שהיא נכונה. אגב, זה באמת חשוב להבין שיש פער עצום בין לשמוע עצה טובה, להבין שהיא נכונה, לבין לעשות איתה משהו. תראי איזו עצה. טולסטוי אומר, כל פעם שאתה נפגש עם בן אדם, כלשהו, נגיד אנחנו היום, תחשוב שזה המפגש האחרון. למה הוא אומר את זה כך? הוא אומר, בחיים אז לא תעשה דברים שאתה תצטער על זה אחר כך. כי נגיד אם אתה חושב שאתה הולך להיפגש עם מישהו יום-יום, אולי תעליב אותו היום, תריבו על משהו, לא יודע, לא תדברו 7 שנים אחרי זה. סתם, לפעמים זה גם דברי שטות, לא יודע, שני אחים שפתאום לא מדברים, כי אמרו, ורזוב את זה. תחשוב, אומר טולסטוי, שזה המפגש האחרון. אתה בטוח תתנהג באופן כזה שאין שום סיכוי, שום סיכוי שתעשה משהו שיהיו לך חרטות. רשמתי את זה בפניי, ואז אני שומע על אישה אחת שהיא ואח הקטן שלה היו ברכבת לאושוויץ. ואח שלה, לא יודע, הקטן שכח נעל, הגיע עם נעל אחת, כן אחת לא, והיא גערה בו וצעקה עליו כל הנסיעה, לעשות את הסיפור לקצר, כן, היא שרדה את אושוויץ, הוא מת. הצער שלה על זה שהמילים האחרונות שהכי הקטן שהיא כותבת, שזה באדם שהיא הכי אהבה אותו בעולם מאז ומעולם, כל מה שהוא שמע ממנה, וזה הדברים האחרונים, זהו, יותר לא התראו, זה היה גערות וצעקות ותלונות וזה, אומרת, היא נתנה לעצמה, וזה לא בא בעקבות טולסטוי, למדה את זה רציני יותר, הרבה יותר רציני מלקרוא בטולסטוי, שהיא תתייחס לכל מפגש עם כל בן אדם, כאילו הוא האחרון. אחרי שקראתי אצל טולסטוי, ושמעתי את הסיפור המרגש שלה, והיא אמרה שהיא מצליחה בזה, ברור לך מה עשיתי. כל פעם כשאני נפגש עם מישהו, אני אראה בזה מפגש אחרון שלנו, לא הצלחתי. הצלחתי בזה איזה הערכה שלי שבועיים, כי איפשהו אתה מעט בכל זאת, ואגב אני מצטער שאני לא מצליח לראות את זה כך, כי באמת לא הייתי אף פעם לא מעליב אף אחד, לא אומר דברים שאת יודעת, חבל שאמרתי, זה לא היה קורה, וזה קורה לי, את יודעת, אין צדיקים שום, זה קורה לי, כן, זה לא, ואני מצטער על זה. אני הרבה פעמים מיד כשאני אומר משהו, אני מצטער על זה. את יודעת, מאוד, מאוד, מאוד אנושי. אם הייתי יכול להתמיד עם ההצעה הזו, וואו, אבל זה נורא קשה. כי אתה נפגש עם אנשים, ומה בכל זאת די ברור לך, שמפגש את המחר עוד פעם, ואם לא מחר, אז מחרותיים, איך אומר השיר, כן, זה לא...
אני חושבת שיש פה איזה היפוך שאנחנו עושים בין תיאוריה ופרקטיקה. בפרקטיקה, אנחנו מרגישים שאנחנו נחיה לנצח. בתיאוריה, אנחנו יודעים שנמות, נכון? עכשיו, ככה אנחנו חיים. למה? כי אנחנו חיים יום אחרי יום, אנחנו יצור סטטיסטי, אנחנו לומדים את החיים שלנו, אנחנו אומרים, הנה, עובדה, קמתי אתמול, קמתי שלשום, קמתי לפני שלשום, קמתי לפני שלשום, כבר 30 ומשהו שנה אני קמה. אז הדבר הכי הכי סביר לחשוב זה הדבר הזה יימשך לנצח, זה הדבר היחיד שאני מכירה, והמוות הוא רק תיאוריה. ובפרקטיקה, המצב הוא הפוך. בפרקטיקה הוא כלומר, באמת, החיים האינסופיים הם תיאוריה, והמוות הוא הדבר הכי אמיתי שיש. אבל זה לא מה שאני מרגישה. זה לא מה שאני מרגישה. ואז מדי פעם יש את התזכורות האלה, שאתה אומר, קראתי את הסיפור על המצמרר הזה מאושוויץ, או בן אדם שאני אוהבת נפטר, או שכמעט דרסה אותי מסעית, וזה פתאום נותן לי wake-up call כזה, שאז אני מקבלת איזה שעה, או יום, או שבוע, אולי אפילו שנה, אם זה היה ממש חמור.
ואז שוכחים מזה, נכון?
כן, שאני כזה חיה את החיים שלי באמת בידיעה שמתישהו יהיה להם סוף. ואז נשאלת השאלה הפרקטית, הרי אנחנו פרקטים, איך אני יכולה לחיות את הידיעה הזאת באופן שהוא יותר יומיומי. ואני חושבת שהצענו פה כמה תרגילים, אבל אפשר רגע להציע עוד כמה. אז יש מדיטציה בודיסטית, שהיא מדיטציית מוות, ככה היא נקראת, שבכל המדיטציה, עכשיו זה נשמע נורא, אבל מה שהם עושים, זה לדמיין אנשים מתים, לדמיין את עצמם, מתים, להתחבר לכל מיני דימויים אחרים של זה שאנחנו ברי חלוף. וזה רגע מזכיר לי, כשאני יוצאת מהמדיטציה, שהדבר הזה יש לו סוף. עוד דברים שאפשר לעשות, זה למשל לכתוב מכתב, שני סוגים של מכתבים אני מציעה. אחד זה הספד לעצמי. ממש, אם עכשיו...
אוי, זה נחמד.
כן, ממש נחמד. עכשיו, כיף חיים, כיף קיופק. הייתי עכשיו בטא, חס וחלילה, חס ושלום. מה הייתי רוצה שיגידו עליי, על הקבר שלי?
חייב להפריע לך. פשוט לא מתאפק, את כבר מכירה אותי יכולת האיפוק שלי, לא משהו להתגאות בו.
בסדר, אנחנו אוהבים אותך גם את זה.
ויקטור הוגו כתב, שכשהוא שומע הספדים או סתם כתובות על מצבות, הוא מבין רק דבר אחד. שכל האנשים הטובים כולם מתו, ונותרו רק החרות בעולם הזה.
כן, זה יפה. אבל אני חושבת שהתרגיל הזה...
לא, זה סתם הפרעתי, פשוט לא התאפקתי.
זה טוב, זה תוספת טובה. אבל זה באמת לשאול את עצמי מה חשוב לי. כי בעצם כשאני שואלת מה אני רוצה שיכתבו בהספד שלי, אני בעצם שואלת איך הייתי רוצה לחיות, נכון?
חד משמעית, חד משמעית.
ואז זה מחבר אותי בחזרה לחיים. עוד מכתב שאני יכולה לכתוב לעצמי, זה מכתב... מהאני הזקן שלי אליי. אז אני מדמיינת את עצמי בגיל 99, יושבת עכשיו במרפסת שלי.
אני כבר יכול לעשות את זה בלי לדמיין.
שותה את התה שלי. כן. מה אני רוצה לכתוב לאני של היום? מה הייתי רוצה לכתוב לילדה שלי? וזה גם משהו שנותן לי רגע את הפרספקטיבה של שנייה, מה חשוב? על מה אני באמת אתחרט כשאני אהיה ב-99? על מה אני באמת אחשוב? מה יהיה לי חשוב? מה יראה לי שולי? מה יראה לי שכזה... די, על מה בזבזת האנרגיות שלך בכלל, וממה התעלמתי שאולי היה הדבר החשוב ביותר. עוד דבר שאפשר לעשות זה bucket list, שזה הסרט המפורסם, bucket list. אני חושבת שהוא בדיוק מדבר על זה, של בן אדם שמבין שהוא הולך למות, ועושה רשימה של כל מה שהוא רוצה להספיק לעשות בעודו חי. וגם אנחנו, בלי לקבל הבחנה חס וחלילה לאיזשהו סרטן סופני, יכולים לעשות bucket list, ולשאול את עצמנו מהם הדברים, שמבחינתי הם הדברים שהם מאוד מאוד חשובים לי שיקרו בימי חיי. ודוגמה אחרונה, זה קראתי ספר לאחרונה של אמיה ליבליך, שנקרא קפה מוות, שהיא בעצם מספרת על...
אשתי קרא אותו, אצלי הוא רק נמצא בבית, אבל אני לא קראתי.
אז היא מספרת על פרויקט בעצם שהיא עשתה, שזה פשוט שיחות על המוות. בסלון שלה פתחה כל פעם לקבוצה קטנה של אנשים, אנשים באים ומדברים על המוות. מה זה מדברים על המוות? מדברים על הפחדים שלהם מהמוות, מדברים על מישהו שנפטר, מדברים על משהו שהם שמעו פעם. כל מה שרוצים, נותנים לגיטימציה לנושא הזה שהוא נושא כל כך טאבו. נכון, אנחנו לא כל כך מדברים על המוות. וגם זה מחבר אותי בחזרה. אנחנו יוצאים משם וחוזרים בחזרה לחיים.
אני תוך כדי שיחה, אני חושב כל הזמן, וחשבתי, שאפיקורוס אמר פעם משפט שהוא משעשע, אבל הוא שקר. קצת שקר בעולם המודרני באו. אפיקורוס גם הוא חשב כל הזמן על המוות, כמו כל פילוסוף, אחרת אתה לא נהיה פילוסוף, בעיניי לפחות. והוא כותב כך, הוא אומר, כל עוד אנחנו כאן, המוות איננו. כשהמוות הגיע, אנחנו כבר לא כאן, לכן לא נפגשים, לכן אין מה לפחד. עכשיו, איפה הבעיה אצל אפיקורוס? הבעיה היא, שהמון אנשים, אני אזכר באבא שלי, זיכרונו לברכה, הם לא פחדו מהמוות, בכלל. הם פחדו מן הדרך לשם.
אוקיי, נושא אחרון, כי אנחנו עוד מעט צריכים לסיים. קטע שאהבתי גם מהספר, שבעיניי מתחבר טוב לצחקת קודם על לצטט את עצמך.
ואהבה. את זוכרת,
ואהבה, זוכרת. יש לנו, אנחנו צריכים להסביק, אוקיי. אז אי אפשר לעמוד כל הזמן על קצות האצבעות. אין זו עמידה איתנה. אי אפשר ללכת תוך כדי קפיצות לגובה. זה מעייף ולא מגיעים רחוק. אדם אינו צריך לשבח ולהדיר את עצמו. זה מגוחך ומביך. אנשים שמתגאים בעצמם לא מועילים לאיש, ואלה שמנסים כל הזמן למכור את עצמם, טעו בדרך ולא יזכו להערה. דברים אלה נתאבים, חסידי הדרך נמנעים מהם. ואז אתה מתחיל להסביר, אנשים שמתגאים בעצמם הם תופעה די מוזרה בעיניי. אסביר.
וואו, אני כבר לא זוכר היום מה כתבתי אז.
להגיד לך, לדעתי קל יותר להעריך ולכבד אנשים אחרים מאשר את עצמך.
כן, לא תאמיני, זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך. אני אגיד לך למה אני באמת חושב, נגיד באדם שאתה לא מכיר, הרי באדם זר אתה תמיד מבקר בסלון ביתו, לא במרתף. ואז הוא מציג בפניך מה שהוא רוצה, במיוחד אם זה אנשים, אתה יודעת, שאתה באמת לא נמצא באיזה קשר קרוב מאוד, ואז אתה אומר, כן, האיש הזה הוא חכם, הוא טוב לב, הוא כך הלאה והלאה, אתה יכול להעריך בן אדם אחר. להעריך את עצמך? זה מטורף בעיניי, למה זה מטורף? הרי אני מבקר לא רק בסלון של הראש שלי, אני יורד למרתף ולפעמים גם יורד למרתף סודי ממש, אני בעצמי לפעמים מפחד להיות שם, את עצמי אני מכיר היטב, לא סתם כתוב, לא סתם שאין צדיק שלא יחטא, זה הרבה יותר מזה, כן, זה לא, כולנו אנשים, וואו, 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 כן, זה לא, את יודעת, מזל. אז אתה מכיר את עצמך, אתה יודע, ולכן באמת להעריך את עצמך, זה דבר, כלומר, להעריך במובן החיובי, את יודעת, זה סבבה, אבל באדם שמתלהב מעצמו, נקרא לזה כך, באמת גאווה, ואני וכך הלאה, זה סוג של מחלה שאני חושב שיש רופאים שיודעים לטפל בזה, אלא אם כן באמת יש לך נרקיסיזם פתולוגי או כל מיני כאלה דברים, בלי שאתה מודע לזה.
אנחנו צריכים לסכם, אני הולכת לאסוף את הבן שלי פעם אחרונה מהגן, אז אנחנו נסיים עם הסיפור על ההורים שלך.
זהו, מה זאת באמת אהבה? אז בעיניי אהבה, כדי שבכלל נשתמש במילה הזו, הגדולה כל כך, אהבה והכל, זה זוג שהם נמצאים ביחד 5, 10, 20, 30, 50 שנה, עברו יחד דברים נורא קשים בחיים, הם מכירים זה את זה, אבל מכירים באמת, בדיוק היו במרתף ובמרתף הסודי, ולמרות שהם מכירים אחד את השני, הם אוהבים לא בזכות אלא למרות, הם הפכו למין ישות כזו שזה כבר כמעט באדם אחד, את יודעת. כלומר, זה איזה משהו עמוק יותר, זה בדיוק האהבה הזו שגדלה עם השנים, ואיזו אהבה היא הפכה להיות בוגרת. זה אהבה שלא צריכה מצלתיים, לא צריכה טופים, הצליל שלה כתבתי בספר, תכף אני זכר, שוב פעם מצטט את עצמי, הוא צליל שהעוצמה שלו זה כמו עוצמתן של פעימות הלב, והיא גם הכרחית כמוהם. שימי לב מה זאת אהבה. כשאבא שלי הלך לעולמו, גיליתי שאמא שלי חולה בדמנציה. הלכנו לרופא, והרופא התחיל לצעוק עליי, מה אתה בא עכשיו? יש לה דמנציה בשלב מאוד מתקדם, סובלת מזה המון זמן, שאני לא יודע על מה הוא מדבר. חוזר הביתה, שואל את הבת שלי, שהיא פסיכולוגית, בחירה, דברים וזה, זה. אומר, לא שמת לב שסבתא שלך בדמנציה. היא אומרת, מה? To make a long story, ממש ממש בקיצור, כשישבנו שבעה על אמא שלי, התחלנו להיזכר בכל מיני דברים, ואז הבינו מה אבא שלי עשה ומה זאת אהבה. מסתבר שהוא עטף אותה באהבה כה גדולה, שהוא הצליח להסתיר את מחלת הדמנציה שלה. קלטנו מיליון ואחד דברים, מה הוא עשה כדי שאף אחד לא ידע לשמור על כבודה, כן? שלא ידעו שיש לה את מחלת הדמנציה. יחד אגב, הם היו 60 שנה, זאת אהבה. זה לא רומאו ויולי, הזוג ילדים קטנים, שאני באמת לא יודע איזה מין מודל הביאו לנו, כן, של באמת שני מתבגרים מוזרים נורא, ולא מאוד מאוד, לא מאוד, לא שקולים ולא חכמים, לא כלום. אז זהו, זאת אהבה.
תודה רבה רבה, חיים
שפירה. בכיף גדול, בכיף.
דיברנו היום על אומנות החיים, המורכבת, הסותרת, הפרדוקסלית.
על אהבה ומוות, כן, מה עוד חשוב. כן.
דיברנו על פליאה, על המקום שבו אנחנו יכולים לראות את הדברים שמתרחשים, את התפניות הקטנות של החיים, ואיך כל רגע הוא רגע חדש, כשהאדמה שדרכנו עליה רגע לפני כבר לא נמצאת, ואנחנו מסתכלים קדימה. דיברנו על הקשר בין פליאה לבין להיות שחקן חי בחיים שלנו, איך זה קשור לאהבה, ליכולת שלנו לאהוב, ואיך החיים והמוות הם בעצם הולכים באופן בלתי נפרד אחד עם השני, וכשאנחנו לומדים איך למות, אנחנו לומדים איך לחיות, כשאנחנו לומדים איך לחיות, אנחנו לומדים איך למות, ומשהו בקרבה למוות יכול מאוד לעורר אותנו, ולתת לנו מין wake-up call גם בלי כמעט למות, או חס וחלילה, למות, ובסוף נגענו עוד קצת בענווה ובאהבה, והיה לי ממש לעונג השיחה הזאת.
גם אני נהניתי מאוד, בוא אני אזכיר לך מהפודקאסט הקודם, אחת החרטות שיש לאנשים בסוף החיים, שאנשים שהם אוהבים להיות בחברתם, לא נפגשים איתם מספיק. אז כדי שלא תהיה לנו חרטה כזו, אז בעוד 50 פרקים, תזמין, או פחות, לא יודע איך זה עובד אצלך.
אנחנו עכשיו פותחים יומן
וקובעים. עוד 30, כן, בדיוק, אז תזמיני אותי עוד פעם, אני אשמח לנו.
אני מאוד אשמח, ואני מקווה שאם זה היה הפודקאסט האחרון
שלנו... פשוט למנוע חרטות, כן.
כן, אם זה היה הפודקאסט האחרון שלנו, אני מקווה שאנחנו מרגישים שעשינו אותו...
משהו טוב.
טוב ומכל הלב, ואם זה הפודקאסט האחרון שאתם מקשיבים לו, אז... מקווה שהוא נגע בכם. אז תודה רבה רבה חיים שפירה, ותודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהגעתם לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. אני הייתי כאן איתכם יהודית כץ, ואני רוצה מאוד מאוד לפגוש אתכם גם פנים אל פנים, ולהזמין אתכם ללמידה וחוויה מסוג אחר, להגיע לאחד האירועים הקרובים, וכמובן לבוא לתת לי כיף ולספר לי איך הולך לכם עם הפודקאסט ועם כל שאר החיים. אז ב-31 באוקטובר, אוקטובר, אנחנו ניפגש שנת 2023, שימו לב, אנחנו ניפגש בבית ציוני אמריקה בתל אביב, כדי לדבר על דחיינות, על איך אפשר לנצח את הדחיינות, ולהגיע למצב שאם אני אומרת לעצמי שאני אעשה משהו, אני יכולה באמת להאמין לעצמי שאני אעשה אותו, כי המילה שלי הופכת להיות בעלת ערך. זאת הרצאה שבאופן מסורתי קונים עליה את כל הכרטיסים ברגע האחרון, ואז מי שבאמת דחיין עד הסוף עד הסוף, לא נשארים לו כרטיסים, אז בלי להלחיץ, 31 באוקטובר. בדבר הבא, יש לנו ב-17 בנובמבר 2023, גם בבית ציוני אמריקה, גם בתל אביב, הפעם סדנה, 3 שעות, יום שישי בבוקר, בנושא קבלת החלטות. איך אפשר לקבל החלטות יותר מאושרות, שנרגיש איתם טוב יותר, יותר רגיוניות, שגם יעשו שכל, וגם יותר מהירות, ולהתבחבש פחות בסיפור האינסופי הזה, שנקרא החלטות. לכולנו יש איזושהי החלטה על הפרק כמעט בכל רגע נתון, אז מקווה לראות אתכם גם שם. וזהו, מוזמנים כמובן לערוץ האינסטגרם, הפייסבוק. לאחרונה פתחתי טיק טוק, אני עוד מנסה להבין מי אני שם. ויש קבוצות שקטות בוואטסאפ שאתם מקבלים עדכונים ישר ישר אליכם, על פרקים חדשים ואירועים, אז מוזמנים גם להצטרף לשם. וזהו, תודה רבה, שבוע טוב, חיים טובים, יאללה, ביי!